Ma 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 טוב. ערב טוב. זה כשיהיה שכוח. בשבוע שעבר עסקנו בתחילת המפגש עם אברהם אבינו. ודיברנו על המשנה שמדברת על המושג אהוב. אהוב על עצמו. הזכרנו את הדברים של רבי נחמן בעיקר על הכוח של האדם לדעת שהשם מקבל אותו, אוהב אותו. ומהאהוב על עצמו בא אוהב את הבריות, אוהב את המקום. וזה היה בליל שני, ביום ראשון שעבר. ביום שני נתבשרנו ביחד עם כלל ישראל על הסתלקותו של מרן, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה. עכשיו ליל השבעה. אז קודם כל כמובן שכל הדברים עילוי לנשמתו הקדושה והטהורה, ושיהיה מליץ יושר עלינו ועל כל ישראל. אבל השבוע, גם בהלוויה שעלינו אליה ביום שני, גם בניחום האבלים שזכיתי לשבת ככה, הרבה תובנות, הרבה מחשבות, וכל הזמן הן מסתובבות סביב אברהם אבינו. אז אני מתכונן לעסוק באמת רק באברהם אבינו ובפרשות, אבל הכל 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 מתוך הדמות המופלאה והגדולה הזאת, ומתוך דברים שאני חושב שכולנו חשים במורכבות, שאני רוצה להיכנס אליה עוד מעט. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אנחנו בפרשיות לך לך וביירה. נדמה לי שכל ילד שצריך לצייר את אברהם אבינו, מי שזוכר את עצמו עוד מצייר מהגן את אברהם, איך נראה הציור? אוהל, פתוח, נכון, בארבעה צדדים, זקן, קטן או ארוך, ארוך מאוד, לבן, נכון, פנים, מה? אוהבות, טובות, מחייכות, הכל אמת לאמיתה. אני לרגע אחד רוצה להרוס את התמונה, מבטיח מהר לחזור לזה, אבל קודם כל לשנייה אחת להרוס את התמונה. אברהם הוא ראש הלוחמים בעולם. אני לא יודע אם יש מי שמנהל מלחמות כמו אברהם אבינו. גם בין המלכים. להלן מספר המלכים שאיתם נפגש אברהם אבינו. הראשון, מי? נמרוד? אור כסדים. כבשן האש. מלחמת עולם. מאור כסדים יוצא אברהם אבינו, ועל זה נאמר בפרשת לך לך, אני השם אלוקיך אשר הוצאיתיך מאור כסדים. מזכיר לכולנו את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאיתיך מארץ מצרים. אותו מבנה, ומשם לומד הרמב"ן שמוכרחים להבין שאור כסדים היא יציאה בדרך נס כמו מצרים. זה לא הייתה הליכה מאור כסדים. עוד נחזור לאור כסדים עוד מעט. אברהם מגיע מאור כסדים ביחד עם תרח בדרך לארץ כנען, נכון? הולך עד ארץ כנען, ומגיעים, אני בתחילת פרשת לך לך, אני חושב שיש חומשים לפנינו, נכון? אני לא אתמקד ממש, כשאני אגיע לפסוקים אני אגיד, אבל כדאי שיהיו חומשים פחות או יותר לפני כמה שאפשר. הוא מגיע לארץ כנען, אברהם, והכנעני אז בארץ. רש"י מסביר מיד, ארץ כנען ניתנה בנחלה, כבר ראינו את זה בפרשת נוח, בעצם לבני שם. כנען הוא מבני חם, כמו נמרוד, שהוא מבני קוש. מה מחפש הכנעני פה? והכנעני בא וכבש את הארץ מבני שכם, מבני שם. ויעבור אברהם בארץ, והכנעני אז בארץ, ועכשיו הוא צריך להילחם. מה הוא עושה? שום מלחמה, הוא קורא בשם השם. מיד הוא נתקל ברעב בארץ, והוא צריך לנסוע למצרים, מגיע למצרים, ועם מי הוא נפגש? פרעה מלך מצרים. הוא יוצא ממצרים, ולוט, זה מיד אחרי, הוא יוצא ממצרים, חוזר למקום אשר היה שם בראשונה, ועוד פעם בונה מזבח וקורא בשם השם. הוא כל הזמן קורא בשם השם. לוט רוצה להיפרד מאברהם. סיכום של שנייה. לוט מסתכל, ואברהם אומר לו, כל מה שאתה רואה, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאילה. הזכרנו בשבוע שעבר את דברי רש"י החשובים, עם השמאל וימינה, אני תמיד אהיה לי מנחה. זה מתאר את העוצמה של הקשר. אבל צריך להבין שבהמשך זה יהיה דבר מאוד מובן. אהיה לי מנחה במלחמה הקשה ביותר שהולכת להיות בעולם. לא תולך לסדום. אולי דווקא על הקטע של סדום הזה כן נתייחס לשנייה אחת, כי זה הקדמה לסדום של פרשת וירא. אנחנו זוכרים את אברהם האוהב, המתפלל על סדום. אבל בוא רק רגע נראה את אברהם הלוחם. פרשת לך לך. ממש, בלי להיכנס לזה יותר מדי, כי אני רוצה לראות את כל הרצף. יש מריבה בין רואי לוט ובין רואי אברהם, פרק י' ג' פסוק י' ג' נהיה, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. בסדר? זה אחרי שלוט בחר בסדום, שהיא כולה משקה כגן השם, כארץ מצרים. אגב, מאוד הגיוני שלוט בוחר בסדום, בגלל שלוט מכיר את ארץ מצרים מאיפה? הוא היה שם עכשיו יחד עם אברהם, כשהם היו אצל פרעה. יופי. ואז פסוק י' ד' ויהי בימי אמרפל מלך שנער. פרק י' ד' סליחה, פסוק א'. ויהי בימי אמרפל מלך שנער. אריוך מלך אל עשר. כדור לעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבועים ומלך בלה היא צוער. יש כאן ארבעה מלכים. האחד הראשון מלך שנער, כלומר הוא מאזור חם. רש"י אומר שזה נמרוד בעצמו. על פי חז"ל אומר רש"י שהוא נקרא אמרפל מפני שהוא זה שאמר לאברהם פול לכבשן האש. הוא מלך שנער, אמר פול. כדור לעומר מלך אילם, אילם הוא בנו של שם בפרשת נוח. וכדור לעומר מלך אילם, שהוא דווקא בנו של שם, הוא בקואליציה הגדולה ביחד עם אמרפל, והעולם בבלבול עצום. בני שם, בני חם, בני יפת, אל השר, כולם פה. ותדעל מלך גויים. בקיצור, קואליציה אדירה של קולוניאליסטים, של אימפריאליסטים גדולים, שבאים עכשיו לסיפור הבא. אני לא רוצה להאריך בו, כי למדנו פעם את הסיפור של מלחמת סדום. אני רוצה לגעת בו בנקודה קטנטנה. עשו מלחמה. את מי? את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך המורה. אנחנו לא מכירים אף אחד, אבל אנחנו שומעים את השמות. תשמעו את הפועל רע. את ברה מלך סדום ואת בירשה מלך המורה. ההיכרות היחידה שלנו עם סדום זה שאנשי סדום רעים. שין אב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים. בסדר? ומלך בלה היא צוער. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. האם המילים עמק הסידים מזכירים לכם משהו? עמק הסידים. מה? אור? כסדים. לא יודע מה, אבל עמק הסידים ואור כסדים. אור זה אש. עמק הסידים, סיד, עוד מעט נראה מה עושים שם בעמק הסידים הזה. 12 שנה עבדו את קדור לעומר ו13 שנה מרדו. במקרה לוט שם. נכון? אנחנו רק יודעים על הסיפור של לוט שם. וב-14 שנה בא קדור לעומר והמלאכים אשר איתו ויקו את רפאים באשתרות קרניים. מיד נחזור לפסוק הזה, אבל אני רוצה שתשימו לב. יש כאן 9 מלאכים. ואנחנו אפילו לא יודעים איך אברהם הולך להתמודד עם כל 9 המלאכים האלה עוד רגע. אחרי נמרוד, אחרי פרעה. אנחנו כבר מגיעים ל-11. מה קרה שם? במילה אחת, 5 מלכי סדום הם 5 מלאכים שמחזיקים שטח מאוד מאוד עשיר. כי אנחנו לפני ההפיכה, לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה. לפני אותה גופרית ומלח שריפה כל הארצה, שתי הפרשות שלנו עוסקות הרבה בכל הסיפור של מה קורה בסדום. בימים ההם כולם משקה, כגן השם כארץ מצרים. גן השם כארץ מצרים במשפט קצר מאוד פירושו, האנטיתזה לארץ ישראל בתוך ארץ ישראל נמצאת בסדום. כי ארץ ישראל מאופיינת בתור לא כארץ מצרים היא. זה האפיון של ארץ ישראל בתורה. ספר דברים, כשמתוארת הארץ ביופיה ואכלתה וסבת הארץ, זבת חלב ודבש, היא מתוארת, עם 7 המילים, כלא כארץ מצרים. ארץ מצרים שותה מהנילוס. לעומת ארץ ישראל, שלמטר השמיים תשתה מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ מצרים היא לא רק אקלים, היא גם פילוסופיה שבאה מהאקלים הזה. הפילוסופיה שבאה מהאקלים אומרת 2 דברים. כשיש את הנילוס פה, אני לא מתפלל, אבל היא אומרת גם עוד משהו. למישהו יש מפתח לנילוס. ואני משתעבד לו. מי שיש לו את השיבר של היאור, הוא גם זה שאחראי על חיי. המלך בארץ ישראל לא אחראי אם יהיה גשם או לא. זוכרים את אחאב משתולל, כשאליהו רץ ואומר יש בצורת ואין בצורת, ויש טל ואין מטר, ויש מטר ויזרעאל ומטר ולא מטר, וקד הקמח וצפחת השמן. אין את זה במצרים. אין את זה גם בסדום. זו מובלעת שבא בסדום העתיקה מצרים. מצרים, מצרים עם כל מה שטוב בארץ ישראל. עכשיו, מסתבר עוד רגע שמלכי סדום הם לא כאלה גדולים. הם מלכים שמחזיקים שטח מאוד עשיר, אבל יש איזשהו קולוניאליסט שמחזיק אותם. זה מה שנקרא רפובליקת בננות. מישהו מחזיק אותם, אבו דאבי כזה. מישהו מחזיק אותם. מרחוק. שזה כל מיני שמות. פוקלנד, רדה, כל פעם יש שמות אחרים. מה קרה? 12 שנה עבדו את קדור לעומר, ו13 שנה מרדו, וב-14 שנה בא קדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים עוד שנייה. בשלב מסוים, אחרי תקופה ארוכה מאוד של ילדים טובים, הם מחליטים למרוד. זה באמת דבר תמוע מאוד. מאיפה אתם מחליטים למרוד פתאום בקדור לעומר? עוד מעט תראו שקדור לעומר הוא הבוס פה. ואז לוקח קדור לעומר את החברים, מה שנקרא יוצאים פעם מדי פעם לביקורי אימפריאליסטים, לראות מה נשמע בשטח. הולכים לאן? לאזור המרידה. את מי הולכים למצוא באזור המרידה? קודם כל את המורדים. אחרי זה תראו שגם לוט מעניין אותם. אבל אם כבר הולכים, זה פסוק שכדאי לראות אותו, כדי שנתפוס פשוט את המדרגות. פסוק ה. וב-14 שנה בא קדור לעומר והמלאכים אשר איתו. לאן הם הולכים? לסדום. בדרך, מי מסופוטמיה, עושים מה שנקרא ניקוי. השבויי גומות. מסדרים יישור שטח. נשמע רע מאוד. ויקו את רפאים באשתרות קרניים. לנו עוד לא אומר הרבה רפאים, אבל רפאים זה אוג מלך הבשן. רפאים זה ענקים. הם מכים את רפאים, ככה. ואת הזוזים בהם. אתם יודעים מה זה הם? זוכרים? אברהם, אל תלך לשם, כי הזאב יאכל אותך הם. זה בדיוק איך שהם יקו את הזוזים. בהם. ואת האימים, האימים, בשווה קרייתיים. פשוט תשבו אותם ככה, הכל... ואת החורי, זה קצב, אגב, של, תשימו לב, זה קצב של קריין שדרן ספורט, תקראו את הקצב של הפסוק. ואת, אגב, הם פשוט הולכים, אתם שמים לקצב, ואת החורי בהררם סעיר, עד איל פרן, איל זה כוח, חוזק אדיר, אשר על המדבר. נו, אבל פספסתם, הם, בקיצור הם על כביש 90, הם הולכים מכיוון למעלה, יורדים למטה, מגיעים כבר, אבל המשכתם לאין בוקק, הם הלכו למלון קצת. שכחו שצריך להישאר בסדום. וישובו, פרסה, ויבואו, פלאי פלאות אגב, אל אין משפט. פעם ראשונה המילה מופיעה. זוכרים מה אומרת מילה פעם ראשונה? היא קדש, ויקו את כל שדה העמלקי, עוד אין עמלקי, אבל על שמו, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. טוב, אנחנו מבינים פה את, את הרמה. ויקו זה וינקו. ויצא מלך סדום ומלך המורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלעי צוהר, ויערכו איתה מלחמה. בעמק הסידים. את, כאילו שכחנו, כדור לעומר מלך אלם ותידל מלך גויים ואמרפל מלך לישם ואריוך מלך עשה, ארבעה מלכים את החמישה. אנחנו הרי זוכים את השמות. מה שהשתנה פה זה הסדר, עכשיו כדור לעומר הוא הראשון, כי עוד מעט נראה שהוא זה שמרדו בו, לא נראה, ראינו כבר, שהוא זה שמרדו בו, נכון? והפסוק חוזר ומציין בעצם את ה... את ה... כלומר, החמישייה הזאת באה להילחם עכשיו בארבעה אימפריאליסטים הגדולים של העולם. ועמק הסידים בארות בארות חימר. ומה אור כסדים? גם כן. מה היה בשנער? איך בנו את המגדל? הלבנה הייתה להם לאבן והחימר היה להם... לחומר, ועמק הסידים בארות בארות חימר. וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרנסו. הנשארים, הכוונה היא אלה ששרדו, הרנסו. הרה זה לא ההרה, הרה זה נתפסו בזיזים פשוט. תיאור מזעזע. ניצחון שבכלל לא... ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. זה מעניין מאוד. כלומר, אחרי שהם גמרו עם סיפור סדום ועמורה, הם פתאום חוזרים, כבר כתוב וילכו, הם פתאום חוזרים ואומרים, אפס, רגע, גם לוט מעניין. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט. ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. צריך להבין, בעלי ברית אברהם פירושו, אנחנו מציירים את אברהם באוהל, בעלי ברית זה קואליציה של מלחמה. זה בעלי ברית. ועוד רגע נראה את בעלי הברית משתפים איתו פעולה במלחמה נגד בעלי הברית האחרים. מה אמר הפליט לאברהם העברי? חזרה לפסוק י' ג', מה בדיוק אמר הפליט לאברהם העברי? הוא אמר לו משהו על לוט? מה אמר הפליט לאברהם העברי? מה כתוב? לא כתוב. כתוב, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. רש"י אומר פה, אגב, בתור פשט שזה אוג מלך הבשן. לא בתור דרש. רש"י אומר שהפליט זה אוג, ומאיפה הוא יודע את זה? מספר דברים, כי שם כתוב שהוא היחיד שנותר מיתר הרפאים. אלה הרפאים שדיברנו עליהם מקודם. שיקו את הרפאים בהתחלה. הוא נותר מיתר הרפאים, הוא נפלט, הוא הפליט. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, לא כתוב מה הוא אומר. אבל מה אברהם שמע, פסוק י' וישמע אברהם כי נשבע אחיו. אתם שמים לב, זה פסוק מאוד מעניין. לא ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי כי נשבע אחיו. וירק אברהם את חניכיו. אלא ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, ובעלי בריתו הם ענר אשכול וממרי. וישמע אברהם, בתוך כל מה שאמר הפליט, הוא סיפר לו את כל מה שקורה. בתוך כל מה שאמר הפליט, אברהם שמע גם את זה, או בעיקר את זה שנשבע אחיו. וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18 ו-300 וירדוף אדן. ויחלק עליהם לילה ובעבדה, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. מלחמה. במי? במלאכים האלה שלקחו את הזוזים בעם ואת האימים בשווה קריאתיים ואת ה... וישב את כל הרכוש. וגם את לוט אחיו ורכושו הישיב, וגם את הנשים ואת העם. זאת אומרת שכשאברהם יצא למלחמה, הוא לא הלך להילחם רק כדי להחזיר את לוט. הוא יצא למלחמה על החזרה של כל סדום. הנשים, העם והרכוש, וגם את לוט. כלומר, הוא לא הוציא את חניכיו לסכן אותם רק כדי להציל את האח הטועה. הוא הוציא את חניכיו וסיכן אותם כדי להציל את מי? את אנשי סדום הרעים והחטאים. את הגדרת אנשי סדום אנחנו יודעים כבר. זה לא תפילה על סדום, זה יהיה בפרשת וירא. זה מלחמה, זה דם, זה סכנה. חז"ל אומרים שהוא עשה אנגריה בתלמידיו. יש כאן דיון גדול אם היה מותר, אסור, איך הוא עשה את זה, אבל זו מלחמה ממש. אנגריה זה להשתמש בהם למלחמה. הוא משתמש בהם למלחמה ממש, פשוט. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, וגם את הנשים ואת העם. נו, אברהם ממשיך להיפגש עם מלאכים. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות הגדור לעומר, ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם, זה המלך השנים עשר. שאברהם פוגש. נמרוד. פרעו. ארבעה מלאכים את החמישה. מלך סדום כנראה שרד, והוא יוצא פתאום לקראתו. מלכי צדק מלך שלם נמצא שם. שלם. מלך ירושלים, אומר אונקלוס. הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, הכהן מברך את אברהם. מלך כהן. מלכי צדק הוא מלך כהן. ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מיגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל, אומר רשי, ויתן לו אברהם למלכי צדק מעשר, כי מלכי צדק הוא מלך כהן. אז אברהם נותן לו מעשר מכל. ואז השיחה עם מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם המשפט המרכזי, המילה הראשונה שלו, בלעדיי. רק אשר אכלו הנערים, אם אקח מחוט ואצרוך נעל. טוב, אחרי הדברים האלה אנחנו עוברים, יש ברית בין הבתרים, אני מדלג על הכל. מה הסיפור הבא של אברהם אבינו? אחרי ברית בין הבתרים, הגר. מי הגר? הגר, רשי מתעקש על זה שזה פשט, והוא אפילו לא מביא את זה בתור מדרש חז"ל. ולא ניכנס עכשיו ללמה, זה דבר מדהים בפסוק. מאיפה מגיעה אישה מצרית? הרי אברהם מביא יחד עם שרה נשים מחרן. את הנפש אשר עשו בחרן, רבבות רבבות מגיעים מחרן. מאיפה מגיעה אישה מצרית? אומר רשי, היא ביתו של פרעו. זה פרעו שאברהם היה איתו עכשיו עם שרה. מי ניהל את המלחמה ב... ארבעת המלכים את החמישה, מי ניהל את המלחמה עד דן, עד דמשק? דמשק אליעזר. נכון? וירק את חניכיו ילידי ביתו, ומי מוביל את כל המלחמה? בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מי הוא דמשק אליעזר? חז"ל מלמדים אותנו שדמשק אליעזר הוא בנו של נמרוד. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אברהם אבינו במלחמה הראשונה לחם בנמרוד ולקח ככה מהעודפים את בנו של נמרוד. הוא יוצא ממצרים ולוקח את הגר. הגר הזאת תהיה מאוד משמעותית בהמשך. בפרשה הבאה כבר עוברים קצת לתפילות, רגוע, אבל לא באמת. הוא מגיע לגרר ופוגש את אבי מלך, מלך גרר, בפרק כף. אבי מלך, מלך גרר, נוהג אחרת לגמרי מפרעו. ואברהם מלמד את אבי מלך, מלך גרר, כלל גדול. למה אמרת אחותי, שואל אותו אבי מלך. למה עשית לי את זה? מחטאתי לך. אברהם אומר, אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית, אני יודע את הכל, אבל אין יראת אלוהים במקום הזה. האם במקרה כל האימותים של אברהם אבינו הם עם מלאכים? אברהם אבינו הוא החסד, אברהם אבינו הוא האוהב. אבל מהו אברהם אבינו? מה המסר? מה היסוד? מה הוא מגלה בעולם? מהו אברהם אבינו? ומה העניין המלאכים האלה כל כך חזק? אני שמתי לב לסיפור המלאכים, אני מודה, השבוע, בעקבות השבוע הזה שאנחנו בו. הרמב״ם פותח את הלכות עבודה זרה, את הלכות עבודת כוכבים בספר המדע. הרמב״ם פותח בפרק מדהים שבו הוא מתאר את ההיסטוריה העולמית של האמונה ועבודת האלילים. אברהם אבינו הוא בראש ובראשונה זה שמגלה את שם השם בעולם. הוא המאמין שמלמד את העולם את קיומו ואת עבודתו של האל האחד. זה אברהם אבינו. אין לנו פגישות עם אברהם אבינו עד לך לך. אנחנו רק יודעים שיש לו את שרי והיא עקרה אין לה ולד. ואת מצוות לך לך הוא מקבל כשהוא בן 70. החלק הראשון של החיים, יש לנו עליו רק מידע אחד. הוא יצא או הוצא על ידי הקדוש ברוך הוא מאור כסדים. שם הרן מת והוא הוצא מאור כסדים. לא כתוב לנו בפשט כלום, עד כדי כך שכשהרמב״ם מפרש בפירוש המשניות את עשרת הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, הוא חולק על הראשונים האחרים, ולא מביא את אור כסדים בתור הניסיון הראשון. כי הוא אומר שבעשרת הניסיונות מנויים רק ניסיונות שכתובים בפשט. ואור כסדים לא כתוב. מאידך, תשמעו איך מתאר הרמב״ם את אברהם אבינו, את העולם, לא את אברהם אבינו. זה היד החזקה, זה הלכות עבודת כוכבים, פרק חריג לחלוטין בנוף של משנה תורה לרמב״ם. ובו הפרק מתחיל, אני מדלג, אני קורא בשורות קצרצרות מאוד, כי אין את זה לפנינו, אבל זה נפלא לראות את זה. פרק ראשון מהלכות עבודה זרה בספר המדע לרמב״ם. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, בימי אנוש בן שט. ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן התועים היה. אז הוכל לקרוא בשם השם. גם הרמב״ם מבין שאז הוכל, זה אז התחילו לחלל, הוכל. אז התחיל שם השם להיות חולין, אז התחילה עבודה זרה בעולם, מיד תראו. אבל הוא קורא לזה טעות, מיסטייק. הוא לא רואה את זה כמשהו מכוון, הוא רואה את זה כטעות, והוא מסביר, אני קורא את זה בשניות, ואז מגיע לעיקר. וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום, הקדוש ברוך הוא שם שמש, כוכבים, ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, האלוקים חלק כבוד לכוכבים הגדולים האלה. והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. סברה. הם לא רצו לעבוד את השמש. בתחילת העבודה הזרה. ניתוחו של הרמב״ם את העבודה הזרה בעולם. איך העבודה הזרה מתגלגלת בהיסטוריה? איך מגיעים לעבודת אלילים? אומר הרמב״ם, לא רצו בכלל לעבוד עבודה זרה. אלא אמרו, ההפך, אנחנו רוצים לעבוד את השם. רק הקדוש ברוך הוא חלק כבוד לכוכבים מאוד גדולים. אז גם אנחנו צריכים לכבד אותם. וזהו רצון האל ברוך הוא, כך הבינו, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד, העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. זה הניתוח של הרמב״ם בהתחלה. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות. להקריב להם קורבנות, לשבחם, לפערם בדברים, להשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא. בשלב הזה עדיין להשיג רצון הבורא. לא רצון הכוכבים, אין לכוכבים רצון. רצון הבורא, זה שלב א'. כל זה היה טעות בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה. הם לא אמרו שאין שם אלוה, אלא כוכב זה. הוא שירמיהו אומר, מי לא ייראך מלך הגויים? כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. הם יודעים שמאין כמוך, ובאחת תבערו ויקסלו. מוסר הבלים עצו. הם לא מבינים שהדרך שלהם היא מוטעת. לאט לאט אני מדלג, ואחר שערכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר. עכשיו מגיעים טרמפיסטים, והופכים את העסק הזה לעסק טוב, ולאט לאט אומרים שזה רצון הכוכב, ופה צריך לעשות כך, ופה צריך לעשות לו פסל, ופה צריך לעשות לו זה, ולאט לאט 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 מתקבצים ומשתחווים, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, הגלגל או המלאך דיבר עמהם, דיבר עמהם, ומתחילה עבודה זרה, וכיוון שערכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא יכירו, ונמצאו כל עם הארץ, האנשים, כולם, הנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים, שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעובדה ולהישבע בשמה. והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים וכו' וכו'. ולכן הם לאט לאט משתחווים עוד ועוד ועוד, ולא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו את הקדוש ברוך הוא, אלא יחידים בעולם. כגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל. ביטוי מדהים. היה העולם הולך ומתגלגל, וזה היה אמור להמשיך להתגלגל, להתגלגל, להתגלגל. עד שנולד עמודו של עולם. זאת ההגדרה. והוא אברהם אבינו. עמודו של עולם. כיוון שנגמל איתן זה, איתן זה חוזק, איתן זה ראשית, זה יסוד, איתן זה גם נחל שכל הזמן ממשיך לפקות. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמה. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע. אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים. ואבי ואימו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. וליבו משוטט ומבין. תחשבו רק רגע, אברהם אבינו הוא בן 58 כשנוח מת. הוא בן 58 כשנוח מת. בן 58. ואברהם אבינו, בימים האלה, מוקם כבר מגדל בבל מאוד. תחשבו על הימים שבהם הוא חי. ואז הוא מתחיל לעשות את הנפשות בחרן, את הנפש אשר עשו בחרן, על פי חז"ל, זה כשהוא בן 52. הסימן שלכם יכול להיות קל, זה לא מסובך. אברהם אבינו נולד לבריאת העולם בשנת 1948. משהו כן חשוב קרה אז. אברהם אבינו נולד בשנת 1948. בשנת 2000 לעולם מתחילים שנות התורה של העולם, וזה בשנת 2000, והוא בן 52. כשהוא בן 70, הוא עולה לארץ נען. עכשיו תשמעו. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל וכו'. וידע שכל העולם טועים. ובן 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. לפי חז"ל זה מגיל 3 עד גיל 40 של שוטטות. שהוא הולך ומבין מליבו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים. עמודו של עולם, איתן, שום איש חסד בינתיים. שוברים. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח כדי שיקירו כל הבירועים הבאים. אוקיי, בסדר? תדבר חיובי. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות. כדי שלא ייטעו בהם כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו. מעניין מאוד הנוסח של הרמב״ם. כולנו מכירים את הסיפור, ואנחנו יודעים שמי היה הסיפור בכבשן האש? נמרוד. הרמב״ם אפילו לא קורא לו נמרוד, הוא קורא לו המלך. ואני רוצה שנבין טוב. כשהמסר שלך הוא שיש רק אלוה אחד לעולם ואין עוד מלבדו, בלי שאתה רוצה, אתה הופך להיות אויבם של קודם כל המלכים. אנחנו מתבלבלים ומדברים על פסלים ואבנים. זה הכל מטאפורות. אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה אויבם של המלכים. המלך הזה, שהרמב״ם קורא לו המלך, הוא המלך בהיה הידיעה, כי הוא המלך בשר ודם הראשון בעולם. נמרוד, עליו כתוב בפעם הראשונה, ותהי ראשית ממלכתו בבל. הוא מגיע לשנער, והוא מקים את המגדל. הוא המלך. שאברהם הצעיר, בנו של תרח, אחיו של הרן שלא יודע מי נוצח, נמרוד מנצח או אברהם מנצח, לוחם איתו באור כסדים. אברהם הוא לוחם או איש חסד שרוצה להחזיר כל נעל שעבדה לכל איש סדומי. בפרשת וירא פוגשים את אברהם שמתפלל על אנשי סדום הרעים והחטאים. אבל בפרשת לך לך רואים את אברהם שמסכן את חיי חייליו כדי להחזיר לאנשי סדום את כבודם. כשלמדנו פעם את הפרשה הזאת, הזכרתי שכתוב שאברהם משיב את הנשים ואת העם. לא כתוב בשום מקום, אם אפשר עם הפלאפון, אם נסגור. לא כתוב בשום מקום שהם שבו נשים. כתוב שהם שבו הנשארים הרה נעשו, ויקחו את כל רכוש סדום. וההסבר הוא רק אחד, כמו שהמפרשים מביאים מיד. אצל המרפל ואצל כדור לעומר, זה היה רכוש. ברשימת הרכוש היה כתוב, הזכרנו את זה רק בשבוע שעבר, ברשימת הרכוש היה כתוב כך וכך, מאות אלפי קילו נשים. זה היה הרכוש שצריך להשיב. עכשיו, אברהם אבינו לא רק מתפלל על אנשי סדום הרעים והחטאים, אברהם אבינו מסכן את חיי חייליו, כדי להשיב לכל אדם את הצלם אלוקים שבו. עכשיו אנחנו מדברים על סתירה בין שני דברים. אני לא מדבר, אבל כל השבוע עומדת בפניי דמות אחת שלא זזה ממני לשנייה. אנחנו מדברים על אדם שהוא, על אברהם, שהוא, הוא, הוא תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, זה החסד ביפעתו, זה החסד שאי אפשר לתאר אותו בכלל. כתוב במדרש רבה בפרשה, אמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא. מיום שבא אברהם, איני משמשת לפניך, אלא הוא. אמרה מידת החסד, הכוונה היא מידת החסד של הצילות. לא צריך אותי. הוא. הוא המרכבה לחסד. אבל הוא עוסק 70 שנה בלשבור. ומרצונו ועל כורחו הוא הלוחם הגדול בכל מלך בשר ודם. גם אם אבי מלך מלך גרר, תם הלב שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו כי בתום לבבך עשית זאת. אברהם אומר לו, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. בפעם הראשונה קורא הקדוש ברוך הוא לאברהם בפירוש בפני מישהו אחר, נביא. השב אשת האיש כי נביא הוא. נביא הוא מי שעומד ומוכיח בשער. הוא מזהיר אותך מהעבודה זרה שבך. זה מאוד נחמד לצייר פסלים ולתאר את אברהם עם פטיש. זה מצוין. אני בעד זה. ואז יהיה לנו ציור אחד של אברהם עם פטיש, וציור אחד של אברהם זקן באוהל. דרך אגב, זה גם מסתדר טוב לילדים, כי כשהוא היה צעיר היו לו פטישים, ובאוהל יש לו זקן לבן, 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 לבן. כי כבר היה חלש ונורא אהב ילדים. אז הוא חילק בפלות. ומי שמוכן טיפה להעמיק, אברהם הוא לא איש חסד כי הוא פוצ'י מוצ'י. אלא כי הוא מחזיר הכל לאלוקות. נכון שתמיד מעניינת השאלה, למה שם, עבר, נוח, אדם, מה, הם לא הצליחו לעשות שום דבר, זה 2000 שנה? התשובות המקובלות הן, הם לא העמידו תלמידים, אפשר להגיד את זה, אבל זה מאוד קשה, כי אברהם, יצחק ויעקב הולכים כל הזמן ללמוד באוהלי שם בעבר. מה הם לא העמידו תלמידים? 2000 שנה? מתושלח? היו גדולי עולם. חנוך? ויתעלה חנוך? תשמעו עוד שנייה את התשובה. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. כשאתה אומר את זה פוזיטיבי, זה לא הופך את זה לדבר שהוא חמוד. זה מלחמת עולם בכל הממלכות. זה מלחמה בכל מה שלא מקבל עד הסוף את האין עוד מלבדו. זה רלוונטי לכאן ולעכשיו, לא פחות מלסיפור עם הפסלים של תרח. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. להבדיל אלף 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 אלפים וריבו רבבות פעמים הטובות בין התמה לבין הטהור, בין הקדוש לבין החול. כשהרמב״ם מתאר את ללכת מעיר לעיר ומעם לעם ולקרוא בשם השם, אתם יודעים מתי הרמב״ם מדבר? לפני 800-850 שנה. אתם יודעים מי הלכו רק 100 שנים לפני כן מעם לעם ומעיר לעיר? תזכרו, הלכו שם במסעי הצלב, מעם לעם ומעיר לעיר. הוא יודע את מה הוא רוצה להנגיד. שם בדרך שחטו את הקהילות, את כל מה שקורה, והוא מתאר את אברהם, הולך מעם לעם ומעיר לעיר, הוא מגלה שם השם, הוא משבר אבנים. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. אני עוד רגע אגיע להמשך, אבל אני רוצה לקרוא פה שתי שורות. על הרמב״ם יש רייבד, ולרייבד יש שאלה. והיה מהלך וקורא עד שהגיע לארץ כנען שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. אמר אברהם ותמע אני, הרי היו שם עבר, איך לא היו מוחים? וכאן התשובה, לא היו תלמידים, כן היו תלמידים, לא משנה, איך לא היו מוחים? עבודה זרה, איך לא היו מוחים? שמעו את התשובה. ואפשר? כי מוחים היו. אבל לא הרע להם שישברו את הצלמים, לפי שהיו מתחבאים מהם, עד שבא אברהם ושבר. זה ממש לא התיאור של האיש החמוד. אתם יודעים מה ההבדל בין שם, עבר, נוח, מתושלח? לא היה להם פטיש, הם לא שברו. הם אמרו דברים טובים. הם גם מחו. אבל הם לא שברו. אברהם שבר. אברהם ניתץ. איש החסד הגדול הוא קודם כל האיש ששבר. 2000 שנה לא שברו. והיה העולם הולך ומתגלגל עד שהגיע עמודו של עולם. עמודו של עולם זה לא קריזמה. עמודו של עולם זה אמונה מוחלטת עד מסירות נפש גמורה על אמונה באל אחד. ומסירות נפש פירושה שאם אני רוצה עולם שבו לא יראו ולא יגזלו ולא ישחיתו, אני צריך לשחרר את העולם מהאלילות שלו. אלה לא שני תפקידים הפוכים. רק מי שישדע לשבור את הצלמים יוכל להיות איש החסד. שידע להגיע אל האנשים הכי הפוכים ממנו, לאנשי סדום הרעים והחטאים. ונמצוא בהם את הצדיק בסדום. אברהם אבינו לוחם לא רק במלאכים. קשה להגיד את המשפט. אברהם אבינו לוחם כביכול גם בקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום, הוא אומר לו, חלילה לך! אברהם אבינו מזכיר לו שבעולם של שקר, שקוראים לו אין משפט, היא קדש, הוא שופט כל הארץ. ואומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, והיה כצדיק כרשע, להמית צדיק עם רשע. בעולם שטחי, זה נראים שני הפכים. בעולם שתופס מה זאת אחדות השם, אלה לא רק לא שני הפכים. זה לא יכול להיות זה ללא זה. כי אם אתה איש חסד ואתה משאיר פה את המלך הזה שיוכל לשעבד את כולם, אתה ההפך הגמור מאיש חסד. אתה איש חסד מיישר קווים כזה. זה נחמד. פוליטיקלי קורקט. חסד לאברהם יכול לבוא רק אצל מי שמשבר צלמים. אנחנו מכירים את אברהם מגיל 70-75. אז הרייטינג שלו היה גבוה. אבל מה היה כתוב על אברהם כשהוא שבר את הצלמים בכל המקומות? מה היה כתוב על הסובלנות שלו? מה היה כתוב על השבירות? וכמה מלאכים הוא לחם. יש לרבי נחמן סיפור מפורסם שנקרא מעשה מבעל תפילה. מעשה ארוך, נפלא. הגיבור, או לא הגיבור, בעל התפילה, הוא אדם נורא נחמד שיש לו מקום ככה בנהר, ליד הנהר, שם הוא כל היום מתפלל. אבל לאט לאט הוא הופך להיות אויבם של כל המלאכים. כי כל מה שהוא רוצה לעשות זה להיכנס לעיר ולתפוס איזה מישהו, בדרך כלל את הכי נמוך שיש מכולם, וגם הוא מצטרף אליו לנהר. הוא לא עושה שום דבר לאף אחד, אבל הוא בעצם מגלה למלאכים שההצגה שלהם היא לקדנציה. שיש כאן משהו ששייך לאינסוף. והם כל הזמן מנסים לרדוף אחריו, אבל הם לא מצליחים לתפוס אותו כי הוא מחליף דמויות. כי אין לו בכלל דמות אחת. זה סיפור מופלא, עלילה מדהימה, שבסופה הוא זה שמצליח להציל את כל העולם מהמקום שלו. והם משתמשים בו כדי שהוא יציל אותם מהמצב שהם נכנסו אליו. מהעבודה הזרה שהם נכנסו אליה. מהעבודה זרה לממון, מהעבודה זרה לכבוד, מהעבודה זרה למלך. למלך בשר ודם. יש רק מלך אחד שאברהם מתכופף כלפיו. מלך בשר ודם. מלכי צדק. מלך שלם. מלכי צדק מופיע בסיום סיפור הצדק המסחרר של עמק משפט, אין משפט יקדש. זאת סתירה מדומה, ולכן כיוון שהיא כל כך קשה, אנחנו נורא אוהבים להתמקד בחלק הנינוח, באברהם של האוהל. מזכירים שהרמב״ם לא מנה את אור כסדים בעשרת הניסיונות, נכון? הרמב״ם מנה את אור כסדים בתחילת הלכות עבודת כוכבים בתור הבסיס לכל עולמו של העולם, לכל עולמה של יהדות, לכל עולמה של אמונה. כל עניינו של אברהם זה שהוא הולך וקורא בשם השם, ואז תראו לאן זה מביא. והיה קורא, והיה מהלך, וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו, כמו הבעל תפילה. ושואלים לו על דבריו, עכשיו מגיע אברהם הבא. אברהם הוא הדמות היחידה בכל התנ"ך שנקראת מחנך. יש לו חניכים. וירק את חניכיו. אין אף דמות אחת שנקראת מחנך. תוספת חינוך וזה, זה אחרי זה כבר. אין עוד דמות אחת שזוכה לתואר חינוך. תשמעו מה הוא עושה. מתקבצים אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם. וכיוון, סליחה, שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. עד שיחזירהו לדת האמת, לדרך האמת. תשמעו את המשפט הזה. הרמב"ם מדויק בכל מילה. היו מתקבצים אליו אלפים ורבבות. והוא מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. זה לא 40 חבר'ה בכיתה. אתם תופסים? מתקבצים אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם. והוא מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. הביטוי כפי דעתו מופיע ברמב״ם בעוד מקום אחד שאני זוכר. הוא מופיע ברמב״ם בדיני הגדה של פסח, שהאבא צריך ללמד את הבנים. כפי דעתו של בן אביו מלמדו. ולכן יש ארבעה בנים והוא חייב ל... זאת אומרת שאברהם לימד כפי דעתו של כל אחד ואחד בעולם. עלינו, זה לא הקריזמה, זה הכוח המתודי. זה ביטויים טמבליים של חיפוש משהו שלא יודעים להגדיר אותו. כי מפחדים מהאינסוף. זה צינור שהפך לצינור לאינסוף. האינסוף, כוחו זה המתודיקה או הקריזמה? גם הצינור זה הכל. מאיפה יש לו כוח להגיע לכל אחד ואחד כפי דעתו? לכל אחד ואחד כפי דעתו? מישהו הכל מהאינסוף. מה הבעיה בך? זה לקבץ את כולם? רגע, אבל אתה גם אמרת שהוא שובר כל הזמן. אז איך הוא נלחם במלאכים? אז הוא רמטכ"ל. הוא רודף עד דמשק, דן. ויחלק עליהם לילה. כל דיני חלוקת שלל נלמדים מאברהם. איש חלק כחלק יאכלו, האיש אשר על השלל והאיש אשר... זה נלמד מפה, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, הנר אשכול וממרא. הם יקבלו חלקם. ואז מה הוא עשה? היה מודיע ככל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת. זה דבר פלא פלאות. אני הבנתי שויקרא שם בשם השם אל עולם פירושו, שהוא עשה עץ יפה, קרא בשם השם אל עולם, נכון? עשה איזה מין מחנה כזה, מסע, עד שיחזירהו לדרך האמת. זה לא מה יסלח. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. שמה? שיש אל אחד ולא ראוי לעבוד. ותפקידו של הנביא הוא להזהיר מתופעות הלוואי של דברים טובים, גם העבודה זרה לא התחילה מרוע לב אלא מאנשים שטעו ורצו לכבד את השם. תזכרו את זה. ותפקידו של עמוד עולם שנשתל פעם בדור או פעם בדורות, הוא להיות איש החסד שמשבר ולא מאפשר לטעות אחר ההבל. ואומר שיש פוקוס, ויש עיקר אחד, לא כל מיני, אחד, זהו, אין שניים, אין מטרות ביניים, יש עיקר אחד. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. את העיקר הזה הוא מודיע לבנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר ויצחק הודיע ליעקב. ומינהו ללמד. וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם. מצוין. והבדיל לוי. ומינה הוא ראש. והושיבו בישיבה, פעם ראשונה שהרמב"ם מוציא את המילה הזאת. ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. ואת בניו ציווה, וציווה את בניו, שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד. כי באופן טבעי, יהודה עסוק במלוכה, ודן עסוק באוניות, ונפתלי עסוק, זה הטבע, זה נורמלי. ותפקידם לדאוג, שלא יפסיק ממונה אחר ממונה מלוי, כדי שלא תשכח הלימוד. כי זה תפקידו של העמוד של העולם. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. מחפשים להבין איך נעשית אומה יודעת את השם. כך נעשית אומה יודעת את השם. עד שערכו הימים, אני מזכיר שוב, זה לא רמב״ם באיגרת תימן, רמב״ם במורה נבוכים, זה רמב״ם שחושב שאין אפשרות להיכנס להלכות עבודת כוכבים בלי ללמוד את זה. זה פרק א' בהלכות. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי, שעמד במצוות אבות. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. וכי מעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותאיותן. ומאהבת השם אותנו, משומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבם של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבינו, ממש כמו התחלה, כיוון שנגמל איתן זה, כיוון שנתנבא משה רבינו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו. ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה? אני חושב שהדברים ברורים, לא חושב, לא צריך להסביר בהם הרבה. ומאוד קשה, מאוד מאוד קשה לפעמים לקבל תוכחה מנביאים שהם כל כולם חסד, וכשהם רואים משהו שיכול להביא אותנו לתופעות לוואי של מלך בשר ודם, הם שוברים. שוברים את הצלמים. מאוד קשה לקבל. כמו שקשה היה לקבל נביאים. אבל מה שאלפיים שנה העולם לא הצליח לעצור את העבודה הזרה ולהקים אומה יודעת את השם, אומר הרייבד, זה לא כי לא היו תלמידים, ולא כי לא היו גדולים, אלא כי לא היה מי ששבר את הצלמים. וההגדרה שלו היא נוראית של הרייבד, והם היו מתחבאים מפניהם. המלך. הם לא היו מתחבאים מפני שהם היו חלשים, הם היו מתחבאים מפני שהם היו צריכים להיות פוליטיקלי קורקט. הם היו מתחבאים מפני שהם באמת חשבו, באמת ובתמים, אף אחד לא יכול לחשוד בגדולי העולם האלה, בשם עבר חנוך מתושלח. עד שבא אברהם. ומרגע זה ואילך, אברהם יהפוך להיות לאב המון גויים. אגב, אתם יודעים באיזה שלב הוא הופך להיות לאב המון גויים? הוא מקבל את תפקידו להיות אב המון גויים, ואני הנה בריתי איתך, ונתתיך לאב המון גויים. כלומר, כשאתה תיבדל, תהיה לאב המון גויים. כשאתה תמול את עצמך, אז תהיה לאב המון גויים. כשתדע מה אתה. וכשתרגיש ששוכחים. עמודו של עולם צריך להזכיר את זה. להחזיר את זה למקום. כיוון שהשעה מאוחרת, ודיברנו כל השעה על אברהם אבינו, אבל על מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, והשעה מאוחרת, אני רוצה לסיים בסיפור. זה גם שעה מאוחרת, לכן זה סיפור לגדולים. זה באמת סיפור לגדולים. סיפור אחד, ממקום מאוד מאוד אישי, שהיה לי עם הרב. שאני חושב שאולי יסביר, אולי יסביר יותר טוב מכל מה שדיברנו, את מה שאנחנו רוצים להגיד. ערב יום כיפור, אני בכוונה לא אדייק בפרטים, כדי, כי יש בזה הרבה דברים אישיים. ערב יום כיפור, ירושלים, עיר הקודש, אני הייתי אז בישיבה בחורב, ואנחנו מתכוננים לצאת ליום הכיפורים, לישיבה. נערנו בחוב חזקיהו. אני מקבל טלפון שהיה לי מוזר קצת, מגניקולוג בכיר מאוד בירושלים, שהוא מבקש שאני אתקשר אליו דחוף דחוף. עכשיו, טלפונים של ערב יום כיפור לא חייבים להיות מוזרים, כי זה תמיד. וגניקולוג שרוצה לצלצל, אז זה כנראה משהו לשכנע מישהי, לשתות, לאכול. זה לא היה לי, אני גם מכיר מאוד טוב את היהודי. גניקולוג חשוב, ירא שמיים. שמן הסתם רצה לדבר, ככה הבנתי, אבל הסגנון היה שזה משהו אחר. זה הייתה יחסית עוד שעה מוקדמת, שעות צהריים מוקדמות. אני מרים לי הטלפון, אני חייב לדבר איתך מיידית, עכשיו, קובעים ויושבים, מדברים. זה סיפור מוזר. אבל כמו שאמרתי באמת, זה גם שעת סיפור וגם על גדולים. זה... אומר לי, תראה, לפני כמה חודשים, אומר, הסיפור הוא של הבוקר, זה חשוב לעכשיו, לפני יום כיפור, אבל אני חייב להתחיל אותו מלפני כמה חודשים. וערב יום כיפור, כאילו לכולנו יש זמן עכשיו, סיפורים, שעת סיפור. אומר, לפני כמה חודשים מגיעים אליי זוג. האמת, לא בדיוק זוג, בחור ובחורה. ו... אני רואה שהם ככה ממש בסערה, והיא מבקשת להיבדק אם היא בהיריון. טוב, בדקתי אותה, והיא בהיריון. הוא אומר לי, אבי גזונד בהיריון. היא בהיריון כבר מתקדם. אני חושב שאתה, הוא אומר לי, לפי הערכתי, אז צריכה להיות כבר... תחילת חמישי. טוב, אני רואה שמדובר בחבר'ה שלא נשואים, וכנראה מרגישים עם זה בעיה קשה מאוד, טיפ-טיפה הבנתי ממשפחות בעלי תשובה, חרדיות, לא חרדיות, ראיתי שמסובך מאוד שם העסק, ניסיתי לדבר, והיא שואלת, היא אומרת לי, אני רוצה הפלה. אני נבהלתי. זה תאריך מאוד מאוחר. ראיתי שאין לי מה לדבר פה עכשיו מבחינה רוחנית. אני גם לא בתור זה היא באה אליי, אני רופא. אמרתי לה שחוקית אני לא יכול לעשות את זה, והיא תצטרך לעבור ועדה. די בכעס הם אמרו לי, אז תודה רבה, ויצאו. להמשך הסיפור, תבינו למה זה חשוב, הוא אומר, כשהם יצאו, הייתי נורא בהלם, רציתי איכשהו לעשות משהו, כי לא ידעתי מה הולך להיות עכשיו. אבל כשהם יצאו, שמעתי את השם שלך. טוב. חשוד. שמעתי את השם שלך. אמרתי לו, ממי שם אומר, אני חושב שהיא או הוא אמרו שם, אבל שמך הוזכר. והוא כבר שאלתי, אתה יודע? אמרתי לו, אני לא יודע מה אתה מדבר בכלל. הוא גם לא רצה להגיד לי שמות כמובן, מבחינה אתית, מבחינה הוא לא רצה להגיד לי כלום, אבל זה רק איזשהו שם פרטי כזה או אחר, לא הבנתי מה הוא מדבר. לא מכיר כלום. טוב, עברו כמה חודשים, הוא אומר, הבוקר אני מקבל טלפון. דוקטור, זה אני, עם השם. נקרא לו יעקב. זה לא השם. אתה זוכר? הוא אומר, נזכרתי מיד. מה אני עכשיו צריך לעשות? אשתי בלידה. אומר לו, איפה בלידה? מי אשתך? איך אשתך? מתי? איפה? אנחנו גרים במקום X, יישוב מרוחק כשעה מירושלים, ו... אומר, התינוק פה. אני לא יודע מה עושים עכשיו. מה? אז אומר לו, תקרא רגע לרופא, תקרא מישהו. אין לכם רופא ביישוב? אין רופא, אין אף אחד לא יודע. וגם אף אחד לא ידע. זה לא יעזור לאף אחד ממכם. אתה יכול לעזור לי איכשהו? אני לא משתף אף אחד. לא הבנתי כלום. היא עברה 9 חודשים, היא לא... מה... אני לא הבנתי מה הוא אומר. בסוף הצלחתי לשכנע אותו, כלומר הסברתי לו מה לעשות, אמרתי לו שישאירו את החבל קשור, ושיבואו מיד, אני מקבל אותם עכשיו, את שם בית החולים אני יכול להגיד, במשגב לדח. בכוונה אני אומר את השם, מיד תבינו למה, כי זה היה מאוד קרוב לבית, ובהמשך תבינו. בדיוק, בחוף חזקיה. אמרתי להם שיבואו מיד. טוב. איך הם נסעים? שאלתי אותו, מה, הם נסעו שניהם באוטו ככה? התינוק נהג? זאת אומרת, קודם כל זה תינוקת, אמרתי לו, מזל טוב. אבל מי נהג? אז הוא אומר, הצלחתי לשכנע אותו להביא חבר אחד. חיוך הוא אומר, הוא כנראה התעלף, כי עכשיו הוא מבין שהחבר שלו מפה, אשתו ילדה, כלומר, קיצור, כתב חידה. אמרתי לו, ו? אומר, וכאן הקטע הקשה. זה באמת, התפעלתי ממנו מאוד, זה באמת לא תפקידו בכלל. הוא אומר, אני לא יכול להיכנס ליום כיפור. הם הגיעו לבית חולים. היא ביקשה לא לראות את התינוקת, למסור אותה מיד לאימוץ. לא רוצה לראות אותה. לא רוצה לקבל אותה להנקה. הם לא מוכנים שאף אחד ידע שהם פה. זה סוד. וזהו. סיימתי את עבודתי, והם די ביקשו שאני אלך מפה. הוא אומר לי, ואני לא, אני לא, אני לא יכול, אני לא יכול לנשום. לא נכנס ליום כיפור, אני לא יודע מה אני עושה. ואז הוא אמר לי, שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? ואז הוא אמר לי שהוא שמע את שמי כשהם יצאו. אני כבר משלב די מוקדם של הסיפור, צירפתי כבר, זה היה בבית. משלב מוקדם מאוד של הסיפור, ברשותו, צירפתי את אשתי לסוגיה. כי הבנתי שפה מי שיצטרך לנהל את העניינים זה לא אני. ומאותו רגע אני מקבל פקודות. השלב הזה מאשתי, אבל עוד כמה דקות זה יהפוך להיות מערב, חכו. אשתי אומרת לי, אתה רץ עכשיו למשגב לדח, ומנסה לזהות, אתה מנסה, עכשיו, זה לא, אסור לעשות את זה, אתה מנסה לחפש. קחתי פרחים, עכשיו, לא ידעתי מה להגיד, מזל טוב, לא ידעתי מה אני רואה, גם למי הולכים, אני לא יודע כלום. הבנתי את השם הפרטי שלה. לא מבין כלום. אני מצייר את התמונה, כי עוד מעט תבינו איפה הרב נכנס פה. אני הולך למחלקת יולדות במשגב לדח, מחלקה גדולה, אין אף אחד בשם הזה. אולי זה בכלל סיפור סתם. די מיואש, אני מתחיל לצאת, ואז ליד יש מחלקת נשים. אני פוגש מישהו, השגחה פרטית, אני פוגש מישהו, שאני מכיר היטב, שהיה שם עם אשתו. תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו ליד החדר, ואני ככה מחפש, מסתכל, אני לא יכול לגשת לדלפק לשאול איפה, אני לא יודע מה אני עושה, אני יכול להיכנס לחדרים, מה אני אעשה? ובאותו חדר, אני רואה בצד השני של החדר. שוכבת הבחורה עם שמה. אני מסתכל, היא לא רואה אותי, היא ישנה. אבל אני לא אשכח את התמונה הזאת על מיטתה. זה הייתה לי חוויה נוראית, כתוב, ילדה לא להביא את התינוקת להנקה. ואז תפסתי שזה זה. אמרתי לו, תודה, יצאתי איכשהו, כדי שהם לא יבינו שאני קשור לעניין הזה. כתבתי מכתב קצר, ובעיקר מה שכתבתי, אני לא ידעתי גם מה להגיד, אז כתבתי להם שאנחנו לא פה ביום כיפור. אנחנו גרים ברחוב הזה, במספר זה וזה. אתם בטח תהיו פה ביום כיפור. אנחנו לא רוצים להתערב בכלום, אבל הבית פתוח לכם ואתם יכולים להיות בו כל יום כיפור מתי שאתם רוצים. כי הבנתי שהם כנראה ברוכים מהעולם, חשבתי שאולי דרך זה. ואחרי זה הוספתי, אם תרצו, אני או אשתי פנויים 24 שעות, גם ביום כיפור. זהו, השארתי את המספר שלי. אנחנו מחכים שאולי לפני יום כיפורים יבואו. כותב שם שיש בית ומקרר והכל, ויכולים להגיע, אין אף אחד ביום כיפור, כך שהם יכולים... עד יום כיפור אף אחד לא מגיע. אני ביום כיפור בתפילות, אשתי כמובן בסיפור שלה, היא כל הזמן מחפשת את המוצא יום כיפור, אני מגיע הביתה חזרה, ובפקודה מיד למשגב לדח. אני יוצא מהבית ואני רואה מישהו, דמות נעלמת, מסתובבת מסביב לבית. לא כל כך שמתי לב, המשכתי, הסתכלתי אחורה, מה אתה רואה? לא, כלום, 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 הסתכלתי עוד פעם. קיצר, זה הצדיק. חומץ של בחור. תפסתי אותו, אמרתי, עזוב אותי, אני לא יודע איך קוראים לך, אבל אשתך קוראים כך. התחלנו לדבר. אין על מה לדבר בכלל, עזוב. השיחה הזו המשיכה עד 4 בבוקר, שם למטה, וזה היה דבר שאי אפשר לתאר אותו בכלל. יושב עם אישה צעירה, מדהימה, לא אימא. היא לא הייתה בהיריון. היא לא ילדה אתמול, אין לה שום קשר לאף אחד. זה תהליך שקשה היה לעכל אותה, אני לא אשכח את התמונה הזאת. ואז היא מסבירה לי שבסוף חודש שישי, או בשישי משהו כזה, בזמן מאוד מאוחר, הייתה החופה, אף אחד לא יודע על ההיריון, אמא שלו לא ידע. והם קיבלו החלטה. וההחלטה שהם קיבלו הייתה שהתינוק ייוולד, יימסר, והם מתחילים את החיים רצינות. הם יודעים מה זה יעשה להורים שלה, הם לא יקבלו את זה, מה זה יעשה לכל המשפחות. והם מבטרים. ואני מנסה לילה שלם לעורר משהו. לסדוק. אמרתם, קודם כל אני מודיע לכם, אני לוקח אותה. אבל את לא תראו אותה בחיים שלך. ואני מנסה ככה, ב-4:30 בערך, אני לא זוכר שעות כבר. פתאום הסלע נפתח. אני רואה את אחת הדמויות הכי מדהימות שיש. שהכל היה חסום. מדהים. היא אומרת לי, בכנות, אתה צריך להבין. מה אני יכולה לעשות? אבא שלי שומע את הסיפור, הוא מת. אני לא אעשה לו את זה. האחים, המשפחה, לא אעשה את זה. אמרתי לה, תגידי, יש מישהו שיכול להשפיע על אבא? אז היא אומרת לי, אין, אבן. אין, עבור תהליכים כאלה וכאלה וכאלה, אין מה לדבר, אין עם מי לדבר, אין... אמרתי, אני רוצה ללכת, היא אומרת, תלך, אין... אלוקים, היא אומרת לי. אין לאברן. לא יודע מאיפה עלה לי פתאום, כשהיא אמרה אלוקים, אמרתי לה, ואם אני הולך לרב עובדיה? כי היא סיפרה לי על הרקע של אבא. אז היא חשבה שאני צוחק. אומרת לי, מה לא ולא, מה... אמרתי לה, ארכה עד הערב, אני יכול לקבל? רצתי... לתאום עמדות מהיר עם אשתי, ולתפילה אצל הרב, ואחרי התפילה נכנסתי לרב, אנשים ודברים, אתם מבינים מה זה מוצא יום כיפור אצל הרב? אמרתי לרב, לא מעניין אותי עכשיו כלום, יש לי משהו דחוף, אני חייב לשבת. אין שום דבר. היו אנשי, הכל, הכל אף. אנחנו יושבים, ומהר מאוד אני רואה דמעות אצל הרב. תוך שנייה מתעשת, וקורא למישהי בביתו. היא מגיעה, והוא אומר לי, עכשיו אנחנו מתחילים מבצע. זה מבצע שיש לנו בו תפקיד, שום דבר לא יעזור. אין עכשיו שום דבר אחר. אומר לו, מה המבצע? מה עושים? הוא אומר לה, את מצלצלת עכשיו, אני בינתיים ידעתי את השם של האבא, את מצלצלת ליהודי הזה, ואומרת לו שהרב עובדיה מזמין אותו ואת אשתו לתת להם ברכה לשנה החדשה. אבל יש זמן קצר מאוד, זה צריך להיות היום בשש וחצי. הערה בסוגריים. אומר לי, רגע, הרב מורדכי, זה בסדר לך שש וחצי? אמרתי לו, הכל יהיה בסדר, מה יש? אומר לי, לא, לא, זה בסדר? אמרתי לו, יש שיעור, אז נשנה. אומר לי, מה נשנה, שיעור? לא משנים. רבע לשמונה, אתה גומר, שבע וחצי, רבע לשמונה. זה נתן לי בראש. אבל שיעור? תלמידים? אתה פה ברבע לשמונה, והם מגיעים. אמרתי לו, ומה עושים אז? הוא אומר, אני לומד אותך. הוא אומר, אני לומד אותך. אמרתי לו, הרב, מה אני אצטרך לעשות? הוא אומר, אני לומד אותך, תלך. זהו, חטפתי כמה סתירות מימין, כמה סתירות משמאל, תלך. אני יוצא, הוא אומר לי, אה, זכות הרבים, זכות הרבים, מזכה הרבים, זכות הרבים, זכות הרבים, איך אנחנו זוכים, איך אנחנו זוכים, איך אנחנו זוכים. תלך. אני הולך. רבע לשמונה אני מגיע, ואני נכנס לכניסה, ואני מצפה שבטח בכניסה נמצאים עכשיו האבא והאימא. באו לקבל ברכה. אני מגיע, אני רואה שיש שם שניים, אבל לא אבא ואימא, מישהו ועוד מישהו. המישהו האחד זה האבא, והמישהו השני זה מישהו שבא ללוות אותו. האימא שמעה שהרב עובדיה קורא להם לברכה, התעלפה. היא כבר לא בתמונה עכשיו. זמנית יצאה מכלל שימוש. האבא כן הגיע, אבל גם הוא לא בשימוש. לכן בא איתו שומר. אני אומר, עכשיו הרב יקבל אותי עם השומר, להסביר לו שיש לו נכד. מה עושים עכשיו? ומה אני אצטרך לעשות? אני לא יודע מה עושים בכלל. מה הוא רוצה? מה אני עושה עכשיו? וזהו, הערכה שלי נגמרת עוד מעט. טוב, קורא לי, נכנס, הוא אומר לי, זה ככה. ממש, זה ככה. אתה יושב פה לידי. ככה אנחנו חושבים? הוא יושב פה, אני אומר לו תוך כדי הרב, יש פה שניים. הוא אומר, בטח שניים. הוא אומר, לא היא, היא התעלפה. הוא אומר, התעלפה, תקום. ככה הוא אומר, תקום. אנחנו ממשיכים. אמרתי, יש מישהו נוסף. יש מישהו נוסף. הוא אומר, יבוא גם יקבל ברכה, נלך. אתה יושב ככה, ואנחנו מתחילים. אני מדבר איתו על, אתה תראי, הכל יהיה בסדר. אני מדבר איתו. וכשאני עושה לך כך, אתה מתחיל לדבר. אני לא הבנתי מה. עכשיו, אני הייתי רגיל לחיבוקים, לסתירות, הכל, אבל אנחנו יושבים ביחד, השולחן מכסה, והוא מתחיל. הראשון נכנס, הם נכנסים שניהם ביחד. אז הוא אומר להם את השיעורים מוצאי שבת, ראיתם בלוויין, השיעור האחרון, ראיתם, וזה. מה היה בשיעור? זה אווירה כזאת של שרה קרה והדועה לעשות. והם ממשיכים. טוב, אז נותן ברכה לזה שסימנתי לו שזה לא. אני סימנתי לו, מי זה לא הרלוונטי. אז הוא נותן ברכה, הוא אומר, אני רוצה רגע עכשיו לדבר עם איקס. טוב. אז הוא אומר, אז מה היה מוצאי שבת האחרון? אז המסכן היהודי הזה התקרקם, נהיה לבן, הוא לא ראה במוצאי שבת. והרב בחיוך שלו, אבל ב... לא ראית? לא יודע מה היה? ויהודי, הוא חשב שהוא נופל. אז הוא אומר, אז אני אגיד לך מה דיברנו. לא נתחיל לדבר. טוב. ואז הוא אומר לו, אתה יודע, זה דבר גדול שכולם יראו, זה זכות הרבים שיראו. והוא מתחיל לדבר איתו עליי פתאום. איזה הספד. ככה הוא מספר לו. והוא אומר, וגם קשור, גם ילדים שלך הוא קשור אליהם, קשור לכולם, וזה, ולאט לאט, הוא דור רעים פה בגלל השולחן, הוא מתחיל לצבות, הוא תופס, הוא מתחיל... עכשיו, הכרתי סתירות, צביטות, לא הכרתי, זה כאב. והוא התחיל להסביר לי מה אני צריך לעשות. ואז הוא אומר, והוא יספר לך משהו, ואני יושב שם, עכשיו אני צריך לספר הכל. ואני לא יודע מה לעשות. אז הוא נותן לי פליק. ואז אני מתחיל לדבר. ואני לא יודע מה להגיד. אז אני אמרתי לו, יש לך בת, בן, ברוך השם, כולנו, ככה, אתה מבלבל במוח. אני יודע... לפעמים ככה נופלים, בעזרת השם, קמים, אתה יודע, נדרים, אנחנו בקשר טוב. והוא מעודד, הרב מעודד, מראה לי שזה בסדר, אני בכיוון הנכון. בשלב מסוים הוא עושה לי ככה, כאילו, די, תבלבל במוח, די, מספיק. ואני אומר לו ישר. ואני חשבתי שהיהודי במקום, וכשאני אומר לו, אני לא גומר את המשפט. הרב קם, ניגש אליו, הוא אומר, תגיד מזל טוב, סבא. אתה סבא, תגיד מזל טוב. היהודי קם ככה, אומר, כן? בטח כן. אתה יודע איזה זכות? וגם תוכל לקרב אותם, ותזכה הלאה. אז מה לעשות? יהודי שואל אותי, מה לעשות? אומר, אתה הולך עכשיו, אתה לוקח את הנכדה, אתה לוקח את הבת, ומדריך אותו לגמרי. יהודי כולו התהפך. לפני שיוצאים, לא רציתי לאבד את המומנטום, אמרתי לו, הרב, אני ידעתי מה מערכת היחסים בינו לבין החתן שנכנס פה בתוך כל התמונות האלה, והיה מאוד קשה אז. אחרי זה לימים נפלא, אבל זה היה מאוד קשה. ואז הוא מחבק אותי, ואומר לו, ככה תחבק גם אותו. רק אהבה עכשיו. ולקבל, ולחזק, ותהיה תשובה. יוצאים, והוא מברך אותו, ברכה ככה, כמו של... אני לא עמדתי בזה בכלל, אנחנו יוצאים החוצה, אבל מחכה בחוץ החבר. מה עושים איתו? אנחנו מגיעים הביתה, אשתי מחכה לסיום המבצע, היא ידעה לשלבים. מגיעים הביתה, במקום להגיע הביתה, אבא והאמא, אנחנו מגיעים ההוא וההוא. למדתי כבר מהרב עובדיה, אמרתי לה, הוא אצלך עכשיו מאופסן, אני לוקח אותו עכשיו למשגב לדח. ההמשך אחרי זה. אנחנו מגיעים למשגב לדח, ואני לא אשכח. והוא נכנס לחדר. היא עוד לא ראתה את הילדה. והוא מבקש ממנה לראות את הנכדה. והוא ניגש אליה. הוא אומר לה, אני סבא. כלומר, את אימא. ואת המפגש הזה אני לא אשכח בחיים שלי. ואני עומד בצד ודוחף את הבחור, את החתן, לכיוון שלו. הוא מסתובב אליו ומחבק אותו. הוא אומר לה, אני אהיה הסבא הכי טוב שהיה בעולם. ואז, אני זוכר, שיהודה פה זוכר את הזמנים האלה. גרו אצל, אני חושב, חודשיים יותר, שלושה חודשים. כשהרב מלווה כל שלב, כל שלב, כל שנייה, התעניינות כמו על ילד. חשבתי אחר כך, מה היו יכולות להציע מערכות עכשיו? האם יש איזושהי מערכת שהייתה יכולה להציע משהו? ומה יכול להציע משהו שכל כולו רק ספוג עמודו של עולם? שזה מאותו המקום. בא הכוח שמתחיל את הכל מהידיעה שיש אל אחד ולא לבד ראוי לעבוד. ומאותו הכוח של אותו החסד בא הכוח שלפעמים היה נשמע כמשבר צלמים. והקושי שלנו בלחבר את זה הוא אולי הדבר שאותו אנחנו צריכים ללמוד. באבד צדיק ואין איש שם על לב. אני לא חושב שאין איש שם על לב, הכוונה אין איש שם על לב שעבד, אלא אין איש שם על לב מה פירוש צדיק. אין איש שם על לב על איזה קודים מדברים. אין איש שם על לב שיש כנראה גבהים, יש כנראה תפיסות, יש כנראה נקודות שיכולות רק שהן ביחד לחבר את כל החלקים האלה של אברהם וללמד אותנו שאחד היה אברהם. והאחד הזה היה עמודו של עולם. זה ששיבר את כל הרוע והחטא, והלך להילחם כדי להציל את רכושם של כל הרעים והחטאים. ולהגיד לקדוש ברוך הוא חלילה לך, כדי שימצא צדיק אחד בתוכם, שיציל את כולם. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.